בבקר מדף צדיק זין, מתחילים בעזרת השם, שורה 15 מלמעלה, מספרת הגמרא על בני ביתו של רב יוסף בר חמא. רב יוסף בר חמא נתן הלוואות לאנשים, והם הפכו להיות הבעלי חובות שלו, חייבים לשלם לו. בני ביתו היו רואים עבדים של אותם בעלי חובות, תופסים אותם, מכריחים אותם לעשות בשבילהם מלאכה. אבו תקיף עבדי די אינשי, היו תופסים אנשים, עבדים של אנשים, שהיו חייבים להם כסף, דמסיק באוזוזי, ועבדי באו מלאכה, היו כופים אותם לעשות להם מלאכה. אמר לי רבא ברי, אז רבא בנו אמר לאביו, מיתה מעביד מרחי, למה אתה עושה את הדבר הזה? ויותר מזה, זה שאתה לוקח את העבדים של אלה שחייבים לך כסף, יש כאן בעצם בעיה של ריבית. הלוות עליהם נאמר 1,000 דינרים. הם יחזירו לך בסוף 1,000 דינרים. אבל בינתיים לקחנו את העבדים שלהם, והם עבדו בשבילנו. אז גם את זה הרווחנו. נמצא שהם גם יחזירו את ה-1,000 דינרים, והוסיפו ריבית של זה שהעבדים שלהם עבדו בשבילנו. למה אתה עושה את הדבר הזה? אמר לי, אז רב יוסף בר חמא השיב, אני לא חושש לריבית. דאמר רב נחמן, לא שמעת מה שאמר רב נחמן. הוא אמר, עבדה, עבד, נאום קריסי לא שווה. אפילו את הלחם שהוא אוכל בקריסו, המלאכה שלו שהוא עושה זה פחות. ואם אני נותן מזונות לעבדים, עד הרבה, אולי אני נותן לבעלי החובות שלי יותר, כי מה שהעבד עובד בשבילי זה פחות מהאוכל שאני נותן לו. אמר לי רבה, אתה יודע על מי רב נחמן דיבר? אימא דאמר רב נחמן כגון דרו. אתה יודע מי זה דרו? הוא היה עבדו של רב נחמן. היה ליצן, דמרקד ביקובה, היה רוקד כל היום בחנויות, והם משלמים לו קצת פרוטות, ואם זה היה קנה יין, ואולי היה עושה מלאכה בשביל רב נחמן. ועליו הוא אמר שהוא לא שווה אפילו את הלחם שצריכים לפרנס אותו. אבל כולו עבדי, העבדים האחרים, מעבד עבדי, הם עושים מלאכתם, יש ענה מהעבודה שלהם. אם אתה לוקח את העבדים האלה מהאדון, אתה מחסיר ממנו. אמר לי, אז רבי יוסף בר חמא אמר לבנו, ענה, אני כמו רב דניאל סבירה לי. דאמר רב דניאל ברב קטינה אמר בשם רב, התוקף בעבדו של חברו ועשה בו מלאכה, פטור מלשלם שכר לבעל העבד. מה אתה רואה מכאן? מזה שהוא פטור, אלמה, אני חלי, נוח לו לבעלים של העבד, שמישהו כפה על העבד שלו לעשות מלאכה, תלו ליסטרי עבדי, שהעבד לא ילמד דרכי הבטלה, שלא ילמד להתבטל, שיהיה רגיל בעשיית מלאכה, עד הרבה, האדון בעצמו מרוויח מזה. ואם כן נמצא שאני לא מחסיר את האדון, בזה שאני תוקף, כופה את עבדיו לעבוד, ואין כאן שום הנאה, שהוא נותן לי יותר ממה שהלוויתי לו. בסוף הוא יחזיר לי נאמר את ה-1,000 דינרים שהלוויתי לו. העבודה שעבדתי בעבד שלו, זה לא נחשב תוספת שהוא שילם לי, כי עד הרבה הוא נהנה מזה. ואני לא מחסיר לו מזה שהשתמשתי מהעבדים שלו. אמר לי, אז רבא אמר לאביו, אבל עדיין, הנה מילי, הדברים האלה נאמרו, מה שמותר לעשות את זה, היכא דלא מסיק באוזוזי. מקום שהבעלים של העבד לא חייב כסף לזה שכופה את העבד שלו לעבוד בשבילו. אבל אבא אמר, כיוון דמסיק באוזוזי, כיוון שבעלי העבד הם בעלי חובות שלך שחייבים לך כסף, כשאתה לוקח את העבד לעשות בו מלאכתך, צריך לאסור את זה אף על פי שבעצם אתה לא מחסיר מהם כלום, אבל זה נראה כמו ריבית. מאיך זה יקרה ריבית? דאמר רב יוסף ברמן יומי אמר בשם רב נחמן, אף על פי שאמרו, הדר בחצר חברו שלא מדעתו. אדם נכנס לחצר חברו, שהחצר הזאת לא מיועדת להשכרה, והבן אדם הזה מחפש מקום לשכור, והוא נכנס לחצר שלא מדעת בעל הבית, והוא נהנה. בכל זאת הוא אינו צריך לעלות לו שכר, כי ההוא לא חסר כלום, אף על פי שככה הלכה. אם מלווה הוא לבעל החצר, ודר המלווה בחצר חברו הלווה, צריך כן הנכנס לעלות לו שכר לבעל החצר. למה? כי הדבר נראה שהוא נותן לו לדור בחצרו בחינם כשכר על מה שהוא הלווה לו כסף לפני כן, זה נראה כמו ריבית. אמר לרב יוסף, עכשיו אמרת דבר שאני מקבל, עד ריבי, אני חוזר בי ממה שעשיתי, אני פעם, מכאן ולהבא לא ייתן שיתקפו עבדים של אלה שחייבים לי כסף ויעשו בהם מלאכה. התמר, התוקף ספינתו של חברו. אדם פשוט לוקח ספינה של חברו ומחזיק בה נגד רצונו של הבעלים ועושה בה מלאכה. עכשיו צריך לשלם על מה שהוא עשה מלאכה נגד רצונו של הבעלים. אמר רב, אם רצה בעל הספינה ליטול שכר על מה שהוא השתמש בספינה, רצה שכרה, נוטל. ואם נשברה או נתקלקלה הספינה והערך שלה ירד ודמי הפחת הם יותר מהשכר על מה שהוא השתמש בספינה, רצה הפחתה, נוטל. הוא יכול לקחת את השכר הזה על מה שהוא הפחית מהערך של הספינה. כך דעתו של רב. ושמואל אמר, הוא לא לוקח שכר על מה שהוא השתמש בספינה, אינו נוטל להפחתה, הוא לוקח רק שכר, רק את התשלום על מה שהתוקף שתקף את הספינה שלו, שהשתמש בכוח בספינה שלו, השתמש בספינה, הוא, על מה שהוא הפסיד מהספינה הזאת, רק את זה הוא משלם. אמר רב פאפה, הוויכוח בין רב ושמואל לא פליגי, אין ביניהם ויכוח. מה שרב אמר שהוא לוקח את שכרה, המדובר דוד על אגרה, שהספינה הזאת מיועדת להשכרה לאנשים. ומן הסתם, מי שיורד שלא מדעת לספינה, כשהיא עומדת להשכרה, הוא יורד בה כדי לזכור אותה ולא כדי לגזול אותה. לכן לא דונים אותו כמו גזלן שפטור מלשלם שכר, אלא הוא משלם שכר. כמובן, אם השכר מרובה על מה שהוא הפחית מהספינה. ומה ששמואל אמר שהוא אינו משלם אלא את הפחת, מדובר כאן בספינה כזאת דלא אבידה לאגרה, אף אחד לא מזכיר את הספינה הזאת, מה אתה לוקח אותה? זה גזלה. אז גזלן באמת לא משלם שכר על מה שמשתמשו בחפץ הגזול, אלא מחזירים אותו כמות שהוא לבעלים, אלא אם כן הוא נפחת והם צריכים לשלם את הפחת. זה הסבר אחד, והיא בא את אימא, הסבר אחר לוויכוח, ה וה, בין רב שחייב שכר ובין שמואל שחייב רק מה שנפחתה הספינה, מדובר כאן בספינה דאבידה לאגרה שעומדת להשכרה, ומה שרב חייב לשלם שכר, מדובר דנחית לידת הדאגרה. למה נכנסת לספינה והשתמשת בה? בגלל שרציתי לשלם שכירות, ואז דינו כסוחר שהוא חייב לשלם על מה שהוא נהנה. ומה ששמואל אומר שהוא אינו חייב אלא על הפחת, שואלים אותו למה נכנסת, למה השתמשת בספינה של ההוא, זה לא שלך. הוא נכון, אני נוהג להשתמש בדברים שהם אינם שלי. גזלן, דנחית לידת הדגזלנותה, הוא ירד לספינה על דעת להשתמש בה בלי לשלם שכר. אז דינו כמו שאר הגזלנים, שאינם משלמים אלא כשעת הגזלה, ואם הם הפחיתו את הספינה, הם יצטרכו לשלם את הפחת, אבל הם אינם צריכים לשלם שכר על מה שהם השתמשו. במשנה למדנו שמאדם גזל מטבע, והמטבע נסדק. זאת אומרת שזה הפסד שהוא ניכר. משלם כשעת הגזלה. אבל אם הוא גזל מטבע, והמטבע נפסל, שזה זה כשאינו ניכר, אלא המלכות פסלה את המטבע, מהיום משתמשים עם מטבעות אחרות, אז אומר לו הרי שלך לפניך. אמר רבונה, מה שכתוב נסדק, שאדם גזל מטבע ונסדק משלם גישת הגזלה, הכוונה נסדק ממש, שנשתנה מטבע שינוי ניכר, ולכן הוא קנה את המטבע מחמת השינוי הזה, והוא מתחייב לשלם מטבע אחר. ומה שלמדנו נפסל, שהוא אומר לו הרי שלך לפניך, מדובר אפילו עם פסלתו מלכות, שהמלכות מצווה ונתנה הוראה שיותר לא ישתמשו במטבע הזה, אפילו במדינה אחרת. ורב יהודה אמר, אם המלכות נתנה הוראה שיותר לא סוחרים במטבע הזה, אפילו לא במדינות אחרות, פסלתו מלכות, נמי היינו נסדק. זה נחשב כמו היזק הניכר. כיוון שיותר אי אפשר להשתמש עם המטבע הזה, זה נחשב היזק שניכר לכולם. כל אחד שרואה את המטבע אומר, זהו, אי אפשר יותר להשתמש בזה. ולכן הוא משלם גישת הגזלה. אלא, היחידה מנפסל, איזה מקרה מדברת המשנה לזה כשאינו ניכר, שהוא אומר לו, הרי שלך לפניך, מדובר כאן שפסלו מדינה זו. בני המדינה, לא המלכות, בני המדינה יחליטו יותר לא משתמשים עם המטבע הזה במקום הזה. ולכן היא יוצאה במדינה אחרת, במקומות אחרים, כן אפשר להשתמש עם זה. לכן הוא יכול לומר לו, מה הפסדתי אותך? שאתה עכשיו לא יכול להשתמש עם המטבע הזה כאן, אבל אתה יכול להשתמש עם המטבע הזה במקום אחר. אמר לי רב חיסדה לרבונה, לדידך, לפי שיטתך, דה אמרת, מה הכוונה מטבע נפסל? הכוונה שפסל... פסלתו מלכות, שהמלכות פסלה את המטבע הזה, ולא משתמשים בו לא כאן ולא בשום מקום אחר. למה? הרי הוא איבד את כל השימושים שהיו משתמשים בו עד עכשיו. כולם יודעים שאי אפשר יותר לסחור במטבע הזאת. מה אתה אומר? כיוון שהצורה של החפץ לא השתנה, מכמו שהוא היה קודם, זה נקרא היזק שאינו ניכר. והוא אומר לו, הרי שלך לפניך. הרי, במשנה מדברים על פירות והרכיבו. הם לא השתנו מצורתם, רק ש... השימוש שהיו משתמשים בהם קודם, כבר אי אפשר להשתמש בהם עכשיו כי הם הרכיבו. אפילו אם הפירות נראים כצורתם. או יין והחמיץ. הצורה שלו לא השתנתה, רק שהוא חומץ. הטעם שלו שונה, הריח שלו שונה, אבל הצורה שלו אותה צורה. לכאורה, לפי שיטתך, דחי פסלתו מלכות דמי, זה אמור להיות דומה למטבע שפסלה אותו המלכות ואי אפשר להשתמש בו בשום מקום, אבל הוא עדיין בצורתו. אתה אומר שאומר הרי שחל לפניך, ובמשנה קטן על שתי הדוגמאות האלה שהוא משלם כשעת הגזלה, הוא לא אומר לרי שלך לפניך. מה זה שונה? אמר לי רבונה, זה שונה מאוד. הטעם, פירות והרכיבו יין והחמיץ, נכון שלא השתנה הצורה שלו, אבל נשתנה הטעם והריח שלו, נשתנה טעמו וריחו, אבל הכל מטבע שנפסלה, לא נשתנה מטבע בכלום, בשום דבר מוחשי, אלא רק בשימוש איך משתמשים בו, וזה אני אומר שאומר לו הרי שלך לפניך. כעת שאלה לרב יהודה, אמר לי רב על רב יהודה, לדידך, לפי שיטתך דה אמרת שאם פסלתו מלכות, אם המלכות פסלה את המטבע ואי אפשר להשתמש בו בשום מקום עכשיו, נמי, היינו נסדק, כשידוע לכל שלא ניתן להשתמש יותר במטבע, זה נחשב שינוי ניכר, ומשלם כשעת הגזלה. הרי תרומה שהפרישו מהיבול תרומה ונותנים לכהן והוא חייב לאכול את זה רק בתארה, אם זה נטמע, אי אפשר לאכול את זה. דחי פסלתו מלכות דמי, כי הרי אי אפשר לאכול את התרומה הזאת, זה כמו שפסלה מלכות את המטבע. וקטני אומר לו הרי שלך לפניך, שזה נחשב איזה כשאינו ניכר. רואים שכיוון שלא ניכר הדבר על גבי החפץ, אז זה נחשב שינוי שאינו ניכר. הוא יכול לומר לו הרי שלך לפניך. אמר לי, אז השיב לו רב יהודה, הטעם תרומה ונטמאת, לא מינקר איזייקה, לא ניכר בכלל שהתרומה הזאת התמאה, כי הצורה שלה לא שונה משאר החיטים. האחה, כאן לגבי מטבע ונפסל, מנקר איזייקה. בשעת הגזלה, המטבע הזאת הייתה דומה לכל המטבעות היוצאות, ועכשיו היא אינה דומה לשאר המטבעות שיוצאות בכל המדינות. זאת אומרת, אמנם המטבע הזאת לא השתנתה, אבל אם אתה מסתכל עליה ביחס לאחרים, זה כן שונה. לעניין חיטים, למשל, של תרומה, אם הם נטמאו, הם לא שונים משאר החיטים שקיימים היום. נראים אותו דבר, רק שהם טמאים, אתה יודע שהם טמאים. אבל לעניין מטבעות, סתכל על כל המטבעות בעולם. יש מטבעות שיוצאות, אפשר להשתמש בהן, ויש מטבעות שלא יוצאות, אי אפשר להשתמש בהן. עכשיו, המטבע הזאת, בהתחלה הייתה דומה למטבעות שמשתמשים בהן ויוצאות, ואפשר להשתמש בהן. עכשיו היא דומה למטבעות שאי אפשר להשתמש בהן. ביחס למטבעות של העולם, היא נכנסה לרשימה של המטבעות שלא משתמשים בהן. אז זה לא דומה לחיטה של תרומה שנטמאת, שאחרי שנטמאת היא עדיין דומה לכל החיטים האחרים. התמר, המלווה את חברו סחורה על המטבע. הקונה לא שילם על מה שהוא קנה, אלא קצבו סכום של מאות שהוא ישלם לו בזמן מאוחר יותר. ונפסלה המטבע שהייתה נוהגת בזמן העסקה. אם יש איזושהי מדינה בעולם שאפשר להשתמש עם המטבע הזה, רב אמר שהוא לא יכול לשלם להם המטבעות האלה, אלא נותן לו מטבע יוצא באותה שעה, הוא צריך לשלם עם מטבע שיוצאת עכשיו. הוא לא יכול לפרוע את החוב שלו במטבע שנפסל. ושמואל אמר, מכיוון שסיכמנו למטבע הזה, ואפשר להשתמש בזה במקום מסוים, יכול לומר לו, קח את המטבעות האלה, לך תוציא את המטבע הזה במקום שאפשר, למשל במיישן, מקום כזה שהיה נקרא מיישן. אמר רב נחמן, מסתברא מילתי דשמואל, מסתברים דבריו של שמואל, שהוא יכול לשלם לו במאות שאינם יוצאות כאן, ולומר לו, לך תשתמש איתם במקום ששם הם כן יוצאות, דהיתלי אורך למיזה למיישן, כשממילא מזדמן אותו אדם למיישן. יש לו דרך שהוא ממילא יזדמן לשם, אבל לתלי אורך, אם הוא אינו מזדמן לשם, הוא לא יכול לפרוע אלא במאות שיוצאות בשעת הפיראון. מביאה הגמרא קושייה שהקשה רבה, איתי ואי רבה, לרב נחמן מברייתא. אדם שיש לו תבועה והוא רוצה להפריש תרומות ומעשרות. דבר ראשון הוא נותן תרומה גדולה לכהן, אחר כך מעשר ראשון ללוי, ואז מגיע הזמן של מעשר שני. זה הוא מפריש לעצמו, רק הוא חייב לאכול את זה בירושלים. אם הוא לא יכול לעלות את זה לירושלים, כי זה רחוק מדי, כי זה כמות גדולה מדי, התורה נותנת לו אפשרות לחלל, לפדות את זה על כסף. והפירות, התבועה, יוצאים לחולין, הוא יכול לאכול את זה כאן איפה שהוא גר, והוא את הכסף יעלה לירושלים, ושם יקנה עם זה אוכל, ויוכל בירושלים. אומרת הברייתא, אין מחללין את מעשר השני על המעות שאינם יוצאות בירושלים. כיצד? אם היו לו מעות קוזביות של בן קוזיבה, שפעם היו יוצאות בירושלים, ירושלמיות, אבל היום הם לא יוצאים בירושלים, אי אפשר להשתמש בהם בירושלים. או שיש לו מטבעות של מלכים הראשונים, אבל היום לא משתמשים בהם שם. אין מחללים. תדייק מדברי הברייתא. המטבעות של האחרונים, שכן יוצאים היום, אבל הם דו מיד הראשונים, הם יוצאות במדינה אחרת. הם דומים לראשונים בזה שהם אינם יוצאות כאן, במקומו של בעל הבית, כי הם נפסלו במדינה הזאת. אפשר לחלל עליהם, מחללים, אף על פי שצריך להוליך את המאות האלה לירושלים, ולא למקום שבה המאות האלה יוצאות. רואים שגם מטבע שאינה יוצאת כאן, וגם לא במקום שיש לו דרך לשם, השם מטבע עליה. כאשר רב נחמן שמע בשם שמואל, שרק אם יש לו דרך להגיע לאותו מקום ששם יוצאת המטבע, יש למטבע הזה שם מטבע. אמר לי רב נחמן, כאן, הכה, במאי עסקינן, כשאין מלכויות מקפידות זו על זו. הן לא מקפידות שאתה תשתמש עם מטבעות להוליך ממקום אחד למקום אחר. על זה רב נחמן מודה שכיוון שניתן להוליך את המטבע ממקום למקום, אז אף על פי שאין לו דרך לאותו מקום, כיוון שיש רשות להשתמש עם המטבעות האלה כאן, ויש רשות להוליך את זה ממקום למקום, אז אלה שהם מחליפים כסף, מוכנים לסחור במטבע הזה. אז אם כן יש על זה שם מטבע, זה נחשב כסף צורה שאפשר לפדות על זה מעשר שני. אלא כי אמר שמואל, מתי שמואל התכוון שיש לה מטבע, שם מטבע, דווקא אם יש דרך שאדם בכל מקרה צריך להגיע למקום ההוא ששם המטבע הזה יוצא, כשמלכויות מקפידות זו על זו, לכן דווקא אם יש לו דרך לאותו מקום, רק אז המטבע הזה יש לו שם מטבע, איך אם מעצימתי לו, אם המלכויות מקפידות שלא נותנות לאף אחד להחזיק את המטבע הזה, איך הוא יגיע למקום ההוא? הרי מקפידים שלא להוציא את המטבע הזה, אז איך הוא יוציא את זה במישן? מתרצת הגמרא, מדובר כאן דממתי לה על ידי הדחק, שאפשר בדוחק לגרום שהשלטונות לא יראו דלא בחשי, הם לא בודקים ומחפשים כל כך שלא יוציאו מטבע מכאן לכאן, ואם משכחי קפדי, רק אם הם מוצאים, הם מקפידים ולוקחים. לכן על זה אמר שמואל שאם הוא צריך להגיע למישן, שיקבל את המטבעות האלה. אבל אם הוא לא צריך להגיע למישן, הוא לא צריך לקבל את המטבעות האלה. אי אפשר לדרוש ממנו, מה הבעיה? תשמור את המטבעות האלה, וכשיגיעו אנשים ממישן, תיתן להם את זה. הוא יכול לומר, לא, אני לא רוצה להחזיק כאלה מטבעות אצלי. מביאה הגמרא קושייה נוספת מברייתא, תשמע. ברייתא אומרת, אין מחללין מעשר שני, על מאות של ירושלים, של כאן, והן בבבל, שאלה שמחללין נמצאים בבבל. וכן, אין מחללין על מאות של בבל, והן אלה שמחללים נמצאים כאן בירושלים. אבל מאות של בבל ואלה שמחללים הן בבבל, מחללין. מכל מקום כתוב בברייתא, קטן עם מיית, אין מחללין על מאות של כאן, מאות ירושלמיות, והן אלה שמחללים נמצאים בבבל. למה? הרי אחרי שמחללו את המעשר השני על המאות האלה של ירושלים, מה הם יעשו עם המאות האלה? יעלו את זה לירושלים. אף על גב דסופו למיסק לאטם, אז קשה על רב נחמן בשם שמואל שאמר שאם דרכו להגיע לאותו מקום, המטבעות האלה יש עליהם שם מטבע. מתרץ את הגמרא, הכה במאי עסקינן, כאן מה שכתוב שלא מחללים על מאות ירושלמיות בבבל, מדובר פה כשמלכויות מקפידות, אבל מקפידות זו על זו. הן כל כך מקפידות שהן מחפשות למצוא אם יש אנשים שמחזיקים את המטבע הזה. לכן, מטבע של ירושלים בבבל, זה בא לי ראה ובא לי מצא, מה שנקרא, מבחינת המלכויות בכל אופן. לכן אין על זה שם מטבע. ואי אפשר לחלל על זה, כי אתה לא יכול לעלות את זה לירושלים. שואת הגמרא, יחי, אם כן, אם זה מטבעות של בבל, והן אלה שמחללים נמצאים בבבל, אתה אומר שאפשר כן לחלל, למה יחזו? מה יעזור לך שתחלל את המעשר השני על מטבעות של בבל עם המלכויות מקפידות, ולא נותנות לך להעביר מטבעות של בבל לירושלים? מתרץ את הגמרא, בסדר, אז אני לא אעביר את המטבעות לירושלים, אני אקנה עם המטבעות בבבל. אני שואל את השאלה, הרי אני צריך לאכול את זה בירושלים. התשובה היא בסדר, אני אקנה בהמה בבבל ויעלה אותה לירושלים. חזו דזבין בהו בהמה ומסיק לירושלים. בברייתא למדנו שאין מחללין על מאות של בבל ואלה שמחללים נמצאים בירושלים. והתניא למדנו ברייתא, התקינו שיהיו המאות של כל הארצות יוצאות בירושלים. מפני כך, דווקא בגלל זה. אז אם כן, למה לא ניתן לחלל על מטבעות של בבל? הרי תקנו שיהיה אפשר להשתמש עם כל המטבעות כאן בירושלים. אמר רבי זירא לא קשה, זה לא סותר. כאן שתקנו שכל המאות יהיו יוצאות בירושלים, מדובר, בזמן שעל ישראל תקיפה על אומות העולם. זאת אומרת, כל אלה שהיו גרים בחוץ לארץ, היו יכולים לעלות לארץ ישראל. כדי להקל עליהם, שלא יצטרכו לעלות את הפירות לירושלים, תקנו שכל המאות יצאו בירושלים. כאן בברייתא שאומרת שלא ניתן לחלל על מאות של בבל, אלה שגרים בירושלים לא יכולים לחלל על מאות בבליות, מדובר בזמן שיד אומות העולם תקיפה על עצמם. דיינו, בזמן שבני ישראל היו מעטים ולא היו יכולים לעלות לירושלים, רק אלה שבארץ ישראל היו יכולים לעלות לירושלים. ואלה שהיו בארץ ישראל לא יוצרים את התקנה הזאת שיתנו להם להשתמש עם כל סוגי המטבעות, ואז באמת לא היה אפשר לחלל כאן בארץ ישראל על מאות בבליות. מביאה הגמרא תנו רבנן ברייתא. היה בירושלים מטבע, איך הוא היה נראה? איזו מטבע של ירושלים? מצד אחד היה כתובים המילים דוד ושלמה, מצד אחד, ומצד שני היה כתוב המילים ירושלים עיר הקודש. זה היה מצד אחר. ואיזו מטבע של אברהם אבינו? תוספות מביאים את דברי המדרש. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו והגדלה שמך, שהודיע טבעך בעולם, שיצא לו מוניטין בעולם. מהו אותו מוניטין? זה נראה שזה המטבע הזה, המטבע של אברהם אבינו. איך הוא היה נראה? איזו מטבע של אברהם אבינו? בצד אחד היה כתוב זקן וזקנה, זה מצד אחד, שזה הכוונה לאברהם ושרה שהיו זקנים, ומצד שני היה כתוב בחור ובתולה, שזה הכוונה ליצחק ורבקה, זה היה מצד אחר. מביאה הגמרא שאלה שבאה מיני רבה מרב חיסדא. המלווה את חברו סחורה, אחד נותן סחורה לחברו, ואומר לו אתה תשלם לי על הסחורה הזאת במטבע הזה בזמן זה. מלווה את חברו על המטבע, נאמר הוא אומר לו בעוד חודש תיתן לי 100 סלעים. ובתוך החודש הזה הוסיפו עליו, הוסיפו על המשקל של המטבע הזה, נאמר שהוסיפו על הסלעים עוד קצת כסף, אז המטבעות היו מכסף אמיתי, כסף טהור, הוסיפו משקל יותר של כסף. מהו? עכשיו 100 סלעים זה יוצא סכום יותר גבוה. אמר לו, בכל זאת נותן לו מטבע יוצא באותה שעה. הוא נותן לו 100 סלעים, אף על פי שיכול להיות שכעת, 100 סלעים שהם סיכמו ביניהם, עכשיו שווה זה בעצם 90 סלעים, כי הרי הוסיפו על המטבע יותר, כעת 100 סלעים זה יותר, בכל זאת נותן לו כמו המטבע של עכשיו. אמר לי, ואפילו אם הוסיפו הרבה מאוד משקל, כי נפיה כמו משקל של נפה שמנפים בה את התבואה, אמר לי, השיב לו רב חיסדא, כן, אין, אמר לי, אפילו אם הוסיפו שם קיטרתיה כמו רובע הקו, אמר לי, אין, כן. שואלת הגמרא, הרי התוספת הזאת שנוספה המטבע, הערך שלה גדל. ואפשר לקנות בה יותר. ואם כן נמצא שמחייבים את הלווה להשיב את סכום המטבעות שהוא לווה במטבעות חדשות, הוא מחזיר לו מטבעות שערך שלהם הוא יותר מהמטבעות שהוא לווה, ויש בתוספת הזאת משום ריבית, הקזיילין פיירי, הפירות נעים זולים, זאת אומרת, הוא בעצם מחזיר לו יותר. אמר רב אשי, חזינה, צריך לבדוק. אם סיבת ההוזלה של הפירות, נאמר, פעם היה אפשר לקנות כמות של פירות בסלע אחד, ועכשיו אתה יכול לקנות יותר פירות בסלע אחד. אם מחמת טיב הזיל, אם בגלל שהמטבע התווספה, לכן אפשר לקנות יותר פירות במטבע הזה, מנקינן לי, אז ודאי שהלווה צריך לנקות את התוספת, להחזיר למלווה מטבעות בשווי של ההלוואה, והוא לא נותן לו מטבע יוצאת באותה שעה, כי אז הריבית, כי בעצם נמצא שהמטבע הזה עכשיו כבר שווה יותר. ואם מחמת טרעה, מחמת השער זיל, דהיינו שירדו גשמים והיו הרבה פירות, ולכן הערך של הפירות יותר זול, וזה לא קשור למטבע, שזה שהוסיפו לו כסף, לכן אפשר לקנות בו יותר, לא מנקינן לי, לא מנקים לו מסחרו. שואלת הגמרא, והקשבח לעניין נסקה, מה זאת אומרת? בפועל, אם הוא יוצא לעשות מזה גוש כסף, מהמטבעות של עכשיו, יהיה לו משקל יותר גדול, כי הרי הוסיפו כסף על כל מטבע. אלא, לכן אומרת הגמרא, כי הדר רב פאפה ורב אונה ברי דרב יהושע, עשו מעשה עבדי עובדה, בזוזי דה גרדמיסטה יאה עד עשרה בתמניה. הם הלכו לסוחר ישמעאלי שקראו לו הגרדמיס. היה מקרה של אדם שהלווה לחברו על מטבע והוסיפו על המשקל שלו כמו המקרה שלנו. והלכו וראו שיש אצל הסוחר הזה הגרדמיס יש לו גם מהמטבעות הישנים וגם מהחדשים, והם גילו שההפרש הוא כזה גדול ששמונה מטבעות חדשות שוקלים כמו 10 ישנות, ולפי זה הם אמרו, טוב, אז באמת זה הפרש מדי גדול, צריך לתת כמו הערך של המטבעות הישנות. אבל אם זה פחות מזה, נאמר שיש 8 מטבעות חדשות, זה כמו 9 ישנות, אז הוא כן מקבל את המטבע של עכשיו, אפילו שזה מטבעות גדולות יותר, כי זה התווסף בלא מדי הרבה. עד כאן דף צדיק זין.